ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף למד דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מראש העמוד. פותחים בציטוט מהמשנה: דיני נפשות, המלמד וכולי, והמשך כתוב: אבל המלמד זכות אינו חוזר ומלמד חובה. רק נציין חזרה למשנה בדף למד בית עמודה בתחילת הפרק, שבמשנה היה כתוב דיני ממונות, המלמד חובה מלמד זכות, והמלמד זכות מלמד חובה. המשמעות של המלמד חובה מובא שם ברש"י, ואני אקרא שוב פעם את הרש"י מדף למד בית. המלמד חובה, דיין שהתחיל תחילה להביא ראיות לחובה יכול לחזור בו ולזכות. עכשיו, בעניין דיני נפשות, אמרנו, המשנה כותבת שדיני נפשות, המלמד חובה מלמד זכות, אבל המלמד זכות אין יכול לחזור ולמד חובה. ורש"י שם אומר: אינו חוזר מלמד חובה, סברה היא דבעינן והצילו, על פי הפסוק כתוב: ושבתו העדה והצילו העדה. והצילו משמע לחפש זכות, ובגמרא מוקים לה: בשעת משא ומתן הוא דלא יחזור. ומתוך שאתה אומר לו שלא לחזור, הוא מחזר אחר ראיות להעמיד דבריו, ושמה ימצא ראיות נכונות. ורש"י ממשיך, על פי מה שאנחנו עוד מעט נראה בגמרא שלנו, רש"י שם בדף למד בית ממשיך ואומר: אבל בשעת גמר דין, שכבר חזר על כל צדדין ונראה לו שאין דבריו נכונים, חוזר ומלמד חובה. אז יש כאן שני שלבים בתהליך המשפטי: שעת מסע ומתן ושעת גמר דין, או אמירת הגזר דין. חזרה אלינו דף למד דלד, לפני שניכנס לתוכן הגמרא, לפני לשוליים מן הצד, יש לנו כותרת נושא סלש מבנה, וכתבנו: דינו של רב. הדקתני דבדיני נפשות, המלמד זכות אינו חוזר מלמד חובה, היינו רק בשעת מסע ומתן, אבל בשעת גמר דין, המלמד זכות יכול לחזור ללמד חובה. אז אנחנו נפתח את הגמרא עם דינו של רב, ומיד אחר כך יופיע אצלנו בגמרות המסומנות של מפת התלמוד של ש"ס עוזר משולשים, וכתבנו שוב בשוליים ארבע קושיות על רב. אז קודם נפתח עם דינו של רב. אמר רב: לא שנו אלא בשעת מסע ומתן. מה שאמרנו שבדיני נפשות המלמד זכות אינו חוזר מלמד חובה, זה בשעת מסע ומתן, אבל בשעת גמר דין מלמד זכות חוזר מלמד חובה. רש"י פה למעלה בשורות הקצרות: אבל בשעת גמר דין שחיפש כבר הכל, ועכשיו נראה שטעה, זה מה שרש"י פירש על המשנה, ראינו את זה, חוזר ומלמד חובה. עכשיו נתקדם בשאלה ראשונה מטבעי. אנחנו נתייחס עכשיו למה שנקרא הלנת דין. זאת אומרת, אם בית דין מצאו שהנידון הולך להיות חייב, אז לא אומרים את הגזר דין אלא אחרי לילה. אז זה נקרא להלין את הדין לפני שאומרים את הגזר דין, במקרה שמצאו שהנידון חייב. כמובן אנחנו מדברים בדיני נפשות. מי טבעי, למחרת, כמובן אחרי שהלינו את הדין, משכימין ובאין. המזכה אומר: אני המזכה, ומזכה אני במקומי. המחייב אומר: אני המחייב, ומחייב אני במקומי. לא, אני נשאר בדעה הזאת. המלמד חובה מלמד זכות, אבל המלמד זכות אינו יכול לחזור ללמד חובה. והלמחרת גמר דין הוא, הנה הגענו לשלב של גמר דין, ובכל זאת כתוב מלמד זכות אינו יכול לחזור ללמד חובה, בניגוד לרב. הגמרא עונה, ולתמך, לשיטתך שאתה מקשה מכאן על רב, למוחרת, מה שפתח את המקור הזה, אותו מילה למוחרת, מסע ומתן מילקה, מה אין, זה רק גמר דין למוחרת? לפני הגמר דין שאומרים באותו מוחרת, יש עדיין מסע ומתן. כי קטני, מה שכתוב פה במקור, למוחרת וכו', מלמי זכות אין יכול, אינו יכול לחזור למד חובה, מדובר בשעת מסע ומתן. תשמע, רק הרקע למקור פה, שבזמן שהיה מחלוקת בסנהדרין, 36 מחייבים מול 35 שמזכים. אנחנו יודעים שכדי לחייב בדיני נפשות צריכים רוב של שניים. פה ההפרש 36 מול 35, נכון יש הרוב שמחייבים, אבל זה הפרש של אחד. אז כתוב דנין אלו כנגד אלו עד שירה אחד מן המחייבים דברי המזקין. אז מספרים, אז המחייבים אז יהפכו להיות 35, המזקין יהיו 36, רוב של אחד לזכות, זה מכריע. ואם איתה שואלת הגמרא על רב, אם רב צודק ואנחנו הגענו לשעת גמר דין, לתנינה מאיפכה, למה לא, אתה לא מלמד תסריט הפוכה גם כן, שעד שיר אחד מן המזקין שהם היו 35 דברי המחייבים, ואז ה-35 יראה להיות 34 וה-36 יהיו 37, אז יש לך הפרש של 3, זה מחייב, זה מכריע. אז מאחר שזה לא מובא האיפכה הזה, הסימן שגם בשעת גמר דין אין כזה דבר שאחד מן המזקין יכול לחזור להיות אחד מן המחייבים, כי המלמד זכות גם בשעת גמר דין אינו מלמד חובה, וזה נגד רב. הגמרא עונה, תנא, המקור שציטטנו עכשיו, המשנה שציטטנו, אז זכות כמהדר, החובה לא כמהדר. מעניין למצוא מצב של זכות, של פטור, אבל זה לא שולל את האפשרות ההפוכה. רק שמה שעניין התנא זה איך שרשי אומר פה, תנא הזכותה ניחא לילה דורי ומתני, משום משנה מעליק, זה יפה, זה יותר משובח. הוא הדינמי, אבל זה לא בשלילה, אתה ההפך, כמו רב. קושיה שלישית, תא שמע, דאמר רבי יוסי בר חנינא, אחד מן התלמידים שזיכה ומת, רואים אותו כאילו חי ועומד במקומו. עניין מניין הדעות, אנחנו ראינו בעבר שהתלמידים שיושבים לפני הדיינים גם כן יכולים להביע או להביא ראיות לכאן ולכאן. אז רבי יוסי כותב או מדמד לנו שאם אחד מן האלו שזיקו, שהיו בדעות לזכות, אבל הוא מת, ועכשיו מגיעים למניין הקולות, מניין הדעות, רואים אותו כאילו הוא חי ועומד בקור, הדעה שלו נכנסת למניין. ועמי, אם כמו שרב אמר שבגמר דין המלמד זכות יכול לחזור ללמד חובה, נאמה, למה אנחנו לא נגיד מול רב יוסי בר חנינא, אילו הווה קיים הדרבה, אם הוא היה ממשיך לחיות הוא היה חוזר, איך זה שמונים אותו כאחד מהדעות לפתור? אם הוא היה ממשיך לחיות אולי היה חוזר. אז אומרת, זה נכון, זאת אומרת הדין של רב הוא נכון, אבל למה אנחנו מונים אותו כאחד מן המזקין? השלמיה לא הדר ב, בינתיים, וזהו גם סופי כי הוא מת, הוא לא חזר בו, הוא אמר דעה כדי לזכות, אבל אם הוא היה קיים, היה יכול לחזור בו כמו רב. שואל את הגמרא, אתה רוצה לומר שהדין של רבי יוסף חמינא משתלב עם דינו של רב, והשלחו מטעם? לדברי רבי יוסף חמינא, מוצא מכלל רבנו, רבנו זה רב. זאת אומרת, הם מנוגדים אחד לשני. הגמרא עונה, אין מוצא איתמר, לא ההפך. מה ששלחו מטעם, אומרים שאומנם רבי יוסף חמינא אמר מה שהוא אמר, אבל זה לא בא להוציא מדבריו של רב. תשמע, שני סופי הדיינים עומדים לפניהם, אחד מן הימין ואחד מן השמאל, זה כיוונים, לא עמדות פוליטיות, וכותבים דברי המזקין ודברי המחייבין. בשלמה דברי המחייבין, יש צורך לכתוב את דברי המחייבין למחר חזו תמה אחרינה ובאו למעבד הלנת דין. אנחנו הזכרנו את זה מקודם היום, שאם הבית דין הגיעו למסקנה לפני אמירת הגמר דין שהנידון הוא חייב, אז צריכים להלין את הדין משך לילה עד למחרת לפני שומעים את הגמר דין. כמובן הכל בתקווה שבמשך אותו לילה הם ימצאו זכות. אז למה כותבים דברי המחייבים? כי למחר יכול להיות שימצאו טעם אחר לחייב, וזה יהיה עכשיו טעם חדש. הטעם החדש הזה הוא בא למעבד הלנת דין. אז צריכים לראות מה אמרו היום, כותבים את זה, ואז לקראת מוחרת, אם אומרים עוד טעם חדש, אפשר לראות שהנה זה טעם חדש לא כמו שנאמר אתמול. אז חשוב שמה שנאמר אתמול יהיה כתוב. אלא דברי המזקין, מי טיימה, למה כותבים את הרעיונות, את הרעיות של המזקין? לאו משום דהי חזו טעם אחרינה לחובה, לא מה שכינה בהו, וזה נגד רב, שאם אותם שזיקו מחליטים לחייב, אתם אומרים לא, אתם לא יכולים לשנות דעתכם, הנה כתוב שאתמול זיקיתם. ואם מנסים להביא ראיה לחובה, לא משלים, לא מקשיבים, לא שמים עליהם, זה קשה על רב. לא, כדי שלא יאמרו שניים טעם אחד משני מקראות. הסיבה שכותבים דברי המזקין, מי שמביא ראיה הוא מן הסתם הוא ינמק את זה מפסוק, או בוא נגיד זה אפשרות שהוא יביא ראיה לזכות ויהיה נימוק מקראי לדבריו. אנחנו לא רוצים מצב ששניים מהמזקין ינסו להוכיח אותו עמדה, אותו ראיה משני פסוקים שונים. שוב פעם, זה שלא יאמרו שניים טעם אחד משני מקראות. אם תשאלו מה הבעיה בכך ששני פסוקים מורים או מלמדים אותו דבר, הגמרא בהמשך אומר שזה פשוט לא יכול להיות. כדבר מיני רבי אסי מרבי יוחנן, אמרו שניים טעם אחד משני מקראות, מהו? אמר לי רבי יוחנן עונה, אין מונים להן אלא אחד, רק אחד מהם יכול להיות, כי אין כזה דבר ששני פסוקים באים ללמד דבר אחד. מנה הני מילי, מה הבסיס לדבר הזה? אמר אביי הוא מספר אחד, עוד מעט אנחנו נראה בדבי רבי שמואל מספר שניים. אמר אביי דיאמקרא, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, כי עוז לאלוקים. ומזה לומדים, מקרא אחד, זה אחת דיבר, מקרא אחד יוצא לכמה טעמים. ואין טעם אחד יוצא מכמה מקורות. נסתכל ברש"י, למטה בשורות סוף השורות הקצורות, אין מונין להם אלא אחד, דחד מהנחקאי לאו להחייתה. מה שאמרנו שהם שניים מהדעות המזקים אומים אותו טעם, אותו הסבר, אבל כל אחד מנמק ממקרא אחר, זה פשוט לא יכול להיות. דקאי מלן לא נכתבו שני מקורות לטעם אחד, הלכה אחד מניו מטען תאיו, פשוט טועה, אז אי אפשר לספור אותו כאחד מהדעות. רש"י ממשיך, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, אבל שתיים לא דיבר אלוקים לשמוע אחת. נחזור לגמרא, דבי רבי ישמעאל תנא, מהישיבה של רבי ישמעאל יצא המקור התנאי הבא על ללמד מה שאמרנו, וכפטיש יפוצץ סלע. מה הפטיש זה מתחלק לכמה ניצוצות, אף מקרא אחד יוצא לכמה טעמים. היכי דמי טעם אחד משני מקורות. אגב, אני לא הייתי אומר שמה שאמרנו עכשיו הוא עצמו מוקשה. אביי ודבי ישמעאל בעצם מצטטים שני פסוקים נפרדים כדי ללמד אותו דבר. בואו נתחיל מהנקודה שאנחנו מתייחסים כעת לפסוקים שבתורה, שבחומש. כשזה מגיע לפסוקים מהנביאים הטובים, הכלל הזה לא בהכרח תופס. כלומר שמפסוקים שהם מהנביאים כתובים, יכול להיות שכמה פסוקים באים ללמד אותו דבר. זה פשוט ההשערה שלי לבינתיים, כי אנחנו בהוכחות של המשך הגמרא אנחנו נראה כולם הם פסוקים הלכתיים מהחומש. הגמרא, היכי דמי טעם אחד משני מקראות. אנחנו מבחינת הסימונים משתמשים כעת במעוינים, שלוש דוגמאות להנער. זאת אומרת, כל פעם שנראה מעוין זה בא להציג דוגמה לשני פסוקים שבאים כאילו ללמי טעם אחד, ו אנחנו כמובן לא, אחד מהדעות לא נוכל לקבל. אבל בכל שלב אנחנו נראה אחרי ההצעה דחיות. מה הכוונה, וזה בא, הבלטנו את זה על ידי פפיון. מה הכוונה דחיות? הכוונה הוא כך, שמה שנראה שני פסוקים כאילו מלמדים אותו דבר, בסופו של דבר זה לא אותו דבר. בשתי הדעות שיובאו במקורות האלו יהיה הבדל ביניהם. אז אם יש הבדל ביניהם, אז אי אפשר להגדיר את זה כשני פסוקים שלמדים אותו דבר. הם זה לא אותו דבר. אבל במבט ראשון, בכל שלב, זה נראה שיש לנו שני פסוקים שבאים ללמד אותו דבר. שאלנו אז, תן דוגמאות לטעם אחד משני מקורות. אמר רב זביד כדתנן, כאן יש מקור שמתייחס לענייני קודשים, לעניין קורבנות, והדין אומר מזבח מקדש את הראוי לו. מה זה מקדש? אם דבר פסול עלה על המזבח, המזבח מקדש אותו בכך ששוב לא ירד. ורש"י מציין שצריכים להתייחס לדבר שהיה פעם נראה כשר, נראה מתקבל, ועם הזמן נפסל, בניגוד או למעט מצבים של דבר שלא היה קדוש לעולם, ועל זה לא אומרים מזבח מקדש. לדוגמה, ידוע שיש קורבן מנחה, זה קורבן שמביאים אותו מסולת. החלק של הקורבן שעולה על המזבח הוא הקומץ. כדי שהקומץ יהיה, קומץ, ממלאים את היד, קמיצת היד עם הסולת, ואמורים להביא את זה, לשים את זה על האש למעלה על המזבח. אבל כדי שהקומץ הזה יוכשר, כדי לעלות אותו על המזבח, צריך לשים אותו בכלי שרת. אז אנחנו יודעים שהכלי מקדש את הקומץ כדי לאפשר הבאתו על המזבח. אבל אם יש קומץ שלא קודש בכלי, אז הוא לא היה ראוי לעולם. אני חושב שמספיק מבחינת הדברים הטכניים. רק אנחנו נתמקד ברעיון הזה שהמזבח מקדש את הראוי לעולם. שהוא אומר, כל הראוי לאישים אם עלה לא ירד. המילה לאישים כוונה לאש, לאש המזבח. אז אם יש, נגיד, בשר עולה שנשחט כראוי אחר כך הוא פיגל, זאת אומרת הוא זרק את הדם עם מחשבה פסולה, או נשפך דמו, שלא היה זריקת הדם בכלל. זה דוגמה של דבר שהיה ראוי, בשעת השחיטה זה היה ראוי להביא אותו על המזבח, אבל קרה תקלה. אז אם בכל זאת מביאים את זה על המזבח, זה יישאר שם. אז רבי יהושע, איך הוא מסגנן? אתה אומר, כל הראוי לאישים, אם עלה לא ירד, שנאמר, העולה על מוקדה. מה עולה שהיא ראויה לאישים? אם עלתה לא תראה, קורבן עולה זה דבר ששמים את האיברים של הקורבן באש. אז כמו שזה, אם עלתה לא תראה, אף כל שהוא ראוי לאישים, אם עלה לא ירד. רבן גמליאל אומר, כל הראוי למזבח, אם עלה לא ירד, שנאמר, היא העולה על מוקדה על המזבח. מה עולה שירויה לגבי מזבח, אם עלתה לא תרד, אף כל שהוא ראוי למזבח, אם עלה לא ירד. וטרוויו מי כמרבו, ושניהם, זאת אומרת רבי יהושע ורבי גמליאל, מה הם מרבים מעבר לעולה? פסולין. כל קורבן שנפסל, שהיה ראוי למזבח, ואם התהליך הוא נפסל. מור מייתי לה ממוקדה, זה רבי יהושע, ומור מייתי לה ממזבח. זה שני מילים, נקרא לזה שני מקורות שמלמדים אותו דבר. הגמרא אומרת, לא, זה לא דוגמה בכלל. וההתם מפלג פליגי. זה לא טעם אחד משני מקורות. יש מחלוקת, יש חילוק בין שיטת רבי יהושע לשיטת רבי גמליאל. דקטני סיפה, ההמשך של אותו מקור כתוב, אין בין דברי רבי גמליאל לדברי רבי יהושע, אלא, יש הבדל, רק זה, הדם והנסחים. דם קורבן או נסחים, היין שמביאים יחד עם קורבן, שרבי גמליאל אומר, לא ירדו, כי רבי גמליאל הסתמך על המילה מזבח, הם ראויים למזבח, הם לא שמים את הדם באש ולא שמים את הנסחים באש, אבל כן מעלים אותם על המזבח. רבי יהושע אומר, ירדו, שאם יש דם או נסחים שנפסלו, הם צריכים לרדת מעל המזבח, כי הם אינם ראויים לאישים, המילה של רבי יהושע. אלא אמרה פאפה, כדתניה, הנה ניסיון להראות דוגמה של שני מקורות שמלמדים אותו דבר. רבי יוסי גלילי אומר, מתוך שנאמר, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כל הנוגע במזבח יקדש, אפילו דברים פסולים, אם הם נוגעים למזבח לא ירדו. שומע אני בין ראוי בין שאינו ראוי. אינו ראוי, הכוונה פה לדברים שמעולם לא מביאים למזבח. דוגמאות, שעור, דבש, חיות כמו צבי, חולין. אז כתוב בפסוק כל הנוגע במזה הקידש, האם אני אמור לכלול גם כאילו דברים? תמוד לומר כבשים. יש פסוקים ממצאים בשמות פרק חפתת פסוק למד זיין ופסוק למד חת. אנחנו הוספנו את הפסוקים בשוליים ממול, נקרא ביחד לפני שנתקדם בגמרא. והיה מזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש, וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שניים ליום תמים. אז ראינו שכתוב מצד אחד כל הנוגע במזבח יקדש, ומצד שני שמצמצמים את זה כבשים. מה, נמשיך בגמרא שורה שנייה, מה כבשים ראויים? אף כל ראוי, רק כאילו דברים, לא שעור ולא דבש, לא חיות, לא מקריבים קורבנות מחיות, רק מבהמות. רבי עקיבא אומר עולה, זה כבר פסוק מבית, אנחנו לא קראנו את הפסוק הזה, אבל זה פסוק אחר. מה עולה ראויה? אף כל ראוי. ותרווי ומאי כממעטו, מה שניהם ממעטים שלא נראו למזבח מעולם? פסולי. כמו שאמרנו, חיות, שעור, דבש, מייתי לה מכבשים, וזה היה תנא קמא, ורבי עקיבא, מה מייתי לה? מעולה. הגמרא דוחה, ואמר רב עדה בר הווה, עולת העוף פסולה איקה פיניו. אחד מהקורבנות ברשימת הקורבנות זה קורבן שבא מעוף, קורבן עולה, עולת העוף שנפסל. זה יהיה נקודת הבדל או חילוק בין תנא קמא ורבי עקיבא. מה דמייתי לה מכבשים? כבשים אין, אבל עולת העוף לא. אז אם עולת העוף פסולה עלתה על המזבח, זה ירד, כי זה לא דומה לכבשים. כבשים זה תחום הבהמות, לא כולל עופות. ומה דמייתי לה מי עולה? אפילו עולת העוף נמי, זה כן סוג דוגמה של עולה. אז גם עולת העוף, אם עלה לא ירד, המזבח יקדש אותו. אז איפה רואים שני מקורות המלמדים אותו דבר? אלא מרבשי כדתניא. יש כאן מקור, פסוקים שהנושא זה שחוטי חוץ. מה זה שחוטי חוץ? האיסור להקריב, לשחוט ולעלות קורבן מחוץ לעזרה, מחוץ לבית המקדש. אז הפסוק אומר דם יחשב לאיש ההוא דם שפך. הפסוק הזה בשחיטת חוץ, האיסור של שחיטת חוץ. ומה שקראנו לרבות את הזורק, דברי רבי ישמעאל. מי שזורק דם קודשים, זורק כוונה, הוא מקים איזו מזבח או במה, והוא זורק דם של קורבן בחוץ, שגם זה יהיה חייב קרת. רבי עקיבא אומר או זבח, תשימו לב שזה פסוק אחר לגמרי. רבי ישמעאל ציטי פסוק ד' בפרק ציין בויקרא, ורבי עקיבא מצטי פסוק ח' באותו פרק, וכתוב שם או זבח, ונציין שזה בא מאיסור שנקראת העלאת חוץ. אתה מעלה על מזבח שהקמת מחוץ לבית המקדש. מי שמעלה קורבנות על מזבח כזה, אז הוא עובר על העלאת חוץ. ומה רבי עקיבא לומד? מאור זבח לרבות את הזורק, לא רק מי שמעלה ושורף, אלא גם מי שזורק דם בחוץ. ותרווי ומי כמרבו, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, מה הם מרבים באיסור חוץ? זריקת הדם. מור מי תילה מדם יחשב, היה רבי ישמעאל, ומור מי תילה מאור זבח, רבי עקיבא. אז יש לנו שני פסוקים שלפי שני הפסוקים, לפי שתי הדעות האלו, בהם לרבות אותו דבר, דבר אחד, זריקת חוץ. כאן יש ניסיון לדחות, אבל נראה אם זה יחזיק מעמד. ואמר רבי אבאו, שחט וזרק איכא ביניהו. יש הבדל בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אם אדם בחוץ עשה שתי פעולות אלו, הוא שחט קורבן בחוץ וגם זרק, והכל בהלם אחד, הוא לא גילה בינתיים שיש בעיה במה שהוא עושה, זה נקרא הלם, נעלם ממנו הבעייתיות, אז הוא עשה שתי פעולות באותו חשיבה שאין בעיה. אז מה הדין? לדברי רבי ישמעאל, שהמקורות לשוחט וזורק שניהם באיסור, שניהם הם בפסוקים של שחיטת חוץ. אז לדבריו, מאחר ששניהם השחיטה עצמה וגם מה שמרבים מהפסוק זריקה, הם שניהם בפסוק שקשור לשחיטת חוץ. אז אם שני הפעולות נלמדו באותו פסוק, אז אינו חייב אלא אחת. לדברי רבי עקיבא, חייב שתיים, כי אצלו זורק נלמד מפרשת העלאה, ולכן הדגשנו לפני כן את הפסוקים במקור. אם אנחנו מדברים על זורק בחוץ, לפי רבי ישמעאל זה נלמד מהפסוקים שעוסקים בשחיטת חוץ, ולפי רבי עקיבא הזורק הוא לא נלמד מהפסוקים של שחיטת חוץ, אלא מנושא אחר, העלת חוץ. לכן מי שזורק, סליחה, מי ששוחט וזורק, לפי רבי עקיבא חייב שתיים. הגמרא דוחה. היתמר עלה, אמר רבי אביי, אף לדברי רבי עקיבא נמי, לא רק רבי ישמעאל, גם לפי רבי עקיבא, אינו חייב אלא אחת. תהיה מקרא, שם תעלה עולותיך ושם תעשה. ערבינו לערבב, ערבינו רחמנה לכולו עשיות. שכל עשיות, אם זה שחיטה, אם זה זריקה, הם נלמדו ביחד, נגיד. אז לכן אין הבדל בין רבי ישמעאל שחייב אחת, מי ששוחט וזורק בחוץ, ורבי עקיבא גם הוא יחייב רק אחת. כשאנחנו מדברים אגב על אחת, הכוונה לצורך לאותו חוטא, אם הוא חטא בשוגג, הוא מביא קורבן חטאת על העבירה. אז אם הוא עשה כמה פעולות, אבל בהלם אחד, בסופו של דבר גם לרבי עקיבא הוא יהיה חייב רק קורבן חטאת אחת. אז הנה דוגמה נגיד שני פסוקים ללמד אותו דבר. אז לפי מה שאמרנו מקודם, רק אחד מהדעות יכול להיות צודק. וכשזה מגיע לעניין ספירת קולות או דעות לחייב הנידון, לפתור, לחייב את הנידון, שניים שאומרים אותו, מביאים אותו ראיה, אבל מנמקים את זה משני פסוקים, רק אחד מהם יכול להיות צודק, וכן למרות ששני אנשים הם נחשבים כאחד בלבד. דיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה. סימן משפט מענה מתה. בצד יש לנו נושא וכתבנו מחלוקת תנאים עם גמר דין של דיני ממונות יכול להיות בלילה. לפי משנתנו אמרנו שדיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה. מנה הני מילי שדיני ממונות גומרים בלילה. אמר רב קבע פאפה דמקרא ושבתו את העם בכל עת, כוונה גם בלילה. יחי תחילת דינמי, שגם כן שיתחילו את הדין בלילה. הגמרא אומר זה לא, כדרבה, על פי דבריו של רבה נראה שתחילת הדין לא, אבל גמר דין כן. דרבה רמי, רבה מעלה כקושיה שני פסוקים, זה מול זה. כתיב ושבתו את העם בכל עת, וכתיב היה ביום הנחילו את בניו. העברת נחלה או הורשת נחלות גם סוג של דין, אנחנו נתייחס לזה גם בהמשך, אבל יש כאן מה שנקרא סתירה בפסקים. פסוק אחד מתייחס לשפיטה בכל עת, פסוק שני מדבר רק ביום. כיצד? איך ניישב אותם? יום לתחילת דין, לילה לגמר דין. רש"י כותב לילה לגמר דין, רש"י נמצא כמעט ממול, קצת למעלה מפה, דכתיב ושפטו. הפסוק שקראנו מקודם, היינו ושפטו, ועיקר משפט היינו גמר דין. אז הפסוק שבו יכולנו לכלול גם לילה, כתוב שמה ושפטו את העם בכל עת. הבכל עת כולל לילה ותחילת הפסוק ושפטו, ועיקר, כמו שרש"י אומר, עיקר משפט זה גמר דין. מתניתין דלא כרבי מאיר. בהקדמה שלנו לקטע הזה אמרנו שיש מחלוקת תנאים בעניין, האם גמר דין של דיני ממונות יכול להיות בלילה. לפי משנתנו הוכחנו שכן, אבל זה לא כמו רבי מאיר דתניא. רבי מאיר אומר, מה תלמוד לומר, פסוק בדברים פרק כ"א פסוק ה' כתוב, על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. נגע זה צורת שבו כהן בא למנוגה ובודק אם מה שיש עליו הוא נחשב צורת או לא. וכי מה עניין ריבים? ריבים זה משפט בבית דין, ויכוחים על ממון או שאר תהליכי משפט. אז מה העניין ריבים אצל נגעים? מה הקשר? אנחנו הבלטנו עם צורת בית ההקש בין שניהם, ויש כאן שני כיוונים. אז הגמרא אומרת, מה העניין ריבים אצל נגעים? אלא מקיש ריבים לנגעים. יש דברים שאנחנו יודעים על הלכות נגעים, ומההלכות אלו אנחנו נשליך על תהליך משפט, משפט ביתים, מה שאנחנו יודעים מנגעים. והנה, מה נגעים ביום? תכתיב וביום הראות בו. זה בקשר לכהן מסתכל על הנגע לדעת אם זה נגע שמתמה או לא. אף ריבים ביום, וכאן מה שחשוב צריכים להוסיף, וכתבנו בין השורות, אפילו גמר דין במשמע. אז זה שיטת רבי מאיר, שגם גמר דין צריך להיות דווקא ביום, בניגוד למשנתנו. ולכן אמרנו שזה מחלוקת תנאים. ומה עוד? ומה הנגעים שלא בסומין? זה כאילו ידוע שבראיית נגעים אי אפשר על ידי מי שהוא סומה. תכתיב לכל מראה, עיני הכהן. סימן שהוא בעל ראות, לא עיוור. אז אף ריבים, מי יכול להיות דיין בריבים שלא בסומין? ומקיש נגעים לריבים, גם ההפך. אנחנו נלמד מדברים משפטיים לדיני נגעים. מה ריבים שלא בקרובים? קרוב הוא פסול לדון, אף נגעים שלא בקרובים. אם הריבים בשלושה, אף נגעים בשלושה, האם אנחנו לומדים דיני נגעים מריבים? אנחנו יודעים איזה ריבים, איזה בית דין, 23 דיינים. אז אתה תגיד שאף נגעים בשלושה, ודין הוא, ואפילו ההיגיון יגיד שכן, ממונו בשלושה גופו לא כל שכן, אם בדיני ממונו צריכים שלושה, אז ודאי מה שנוגע לגופו, הדינים של נגעים, האדם שהוא בעל מצורע, אז אנחנו שולחים אותם מחוץ למחנה אפילו. אז גם לשפוט או לבחון נגע צריכים שלושה? לא צריכים שלושה. תלמוד לומר, והוא בא אל אהרון הכהן או אל אחד וכו'. הלמד זה שאפילו כהן אחד רואה את הנגעים. הפסוק הזה מובא בעניין נגעים. אז בעניין נגעים כתוב או אל אחד. אז מה, זה מלמד שלמרות שיש הקש בין נגעים ורבים, אבל לא לגבי מספר האנשים שיראו את הנגע. ההוא סמיה מעיוור דהווה בשבוסי רבי יוחנן, שהיה בשכונה של רבי עקיבא של רבי יוחנן, דהווה כדאי דינה, ולא אמר לי רבי יוחנן ולא מידי. אחד סומה דן דינים ורבי יוחנן שותק. איך יאבי אחי, איך רבי יוחנן פעל ככה? ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה ותנן, כל הקשר לדון קשר להעיד, ויש שקשר להעיד ואין קשר לדון. אנחנו כבכבנו ואין קשר לדון. ויאמר רבי יוחנן, לתויה סומה באחת מעיניו. אחד כזה הוא קשר להעיד, אבל הוא לא קשר לדון. אז הנה יש סתם משנה, כלומר משנה שרב יהודה הנשיא חיבר או ערך בלי לשים שם, חוסר שם, אנחנו קוראים לזה סתם משנה, הוא סימן שכך יש לפסוק. אז יש פה משנה, סתם משנה, שאומרת שסומה לא קשה לדון. אז איך בשכונה של רבי יוחנן היה דיין סומה ואפשר לו לדון? הגמרא עונה, רבי יוחנן שהוא התיר הסומה לדון, סתמה אחריתה אשכח, הוא מצא סתם משנה אחרת. ומה כתוב במשנתנו? דיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה. עצם זה שגומרים בלילה זה מראה שמאחר לילה זה מקום שאי אפשר לראות, זה חוסר אור, זה דומה לסומה. שואלת הגמרא, מהי אולמי דהי סתמה מהי סתמה? אנחנו בסימונים הבלטנו שתי המשניות עם צורת הרגש. לעת עתה נראה שרבי יוחנן מדגיש או מצדד עם הרגש השני, שדיני ממונות אפשר לדון אותם בסומין כמו לילה. הוא העדיף את זה על פני ההרגעה שסימנו כאלף, המקור הקודם. הגמרא עונה, למה יש להעדיף את משנתנו? איבה את אימה סתמה דרבים עדיף? הרי המשנה שפסל סומה זה משנה של רבי מאיר, שיטת יחיד. ואנחנו מעדיפים משנה שהיא דעתם של הרבים. רש"י קצת למעלה מפה מפרש סתם עד הרבים עדיף, דהי המשנה ממסכת נידה שפתח במילים כל הקשה לדון, הדהי רבי מאיר היא, זה הליבה דרבי מאיר. אותו משנה במסכת נידה שפסל סומין מלדון כרבי מאיר, מה זאת אומרת כרבי מאיר? אנחנו ראינו מקודם הברייתא שבו רבי מאיר אומר שמה הנגעים שלא בסומין אף ריבים שלא בסומין. אז המשנה בנידה אומנם היא סתם משנה, אבל אנחנו יודעים שזה שיטת רבי מאיר. אנחנו מעדיפים את משנתנו שמכשיר סומין, ומשנתנו היא שיטת הרבים הרבנן. זה תשובה אחת איך איך להבין רבי יוחנן שהוא העדיף את המשנה שלנו מהמשנה במסכת נידה, והיא באה את אימה משום דקה תני לה גבי הלכתה דדינה. המשנה שלנו היא נמצאת במסכת סנהדרין שמוקדש לנושאים משפטיים, בניגוד למשנה במסכת נידה, אמנם גם כן מתייחס לעניינים משפטיים, אבל זה מובהק אגב גררה. שמה מובא עוד כמה וכמה משניות, עוד כמה דוגמאות שמה במשנה במסכת נידה, ש מבחינת המבנה כל הקשר לזה קשר לזה ויש שקשר וכולי, ועם עוד הרבה דוגמאות, ולכן גם זה הובא אגב גררה, אבל הוא לא, זה לא המקום ללמוד הלכה למעשה, כי זה מסכת נידה, אינו מסכת שמטפלת בענייני משפט, מה שאין כן המשנה שלנו במסכת סנהדרין. לכן יש להעדיף את מה שמשנתנו מלמדת, והיא אמרה במילים אחרות שסומה קשר לדין. ולכן רבי יוחנן השאיר את הסומה שהיה בשכנות להמשיך לדון. נמשיך בגמרא, ורבי מאיר שריבים רק ביום, היי ושבתו את העם בכל עת, מי דריש בי. אנחנו ראינו, ויש לנו כאן חץ מצל הגמרא, אפשר לחבר את זה לחץ למעלה, שם ראינו המקור לדיני ממלות דנים ביום וגומרים בלילה מהפסוק הזה ושבתו את העם בכל עת. אבל רבי מאיר לא סובר כך, אז מה הוא לומד מהפסוק הזה בכל עת? אמר רבה לתויי יום המעונן, זה יום כזה קשה לדון, אגב מה שאין כן בנגעים. אז דתנן אין רואין את הנגעים שחרי ובין ארבעים, האור לא מספיק חם, מספיק חזק, אין כוח האור, האור החמה קיים בשעות האלו. אז אומרים שאין רואים את הנגעים בשחרי ובין ארבעים, ולא בתוך הבית ולא ביום המעונן. כאן כבכבנו כי זה מה שרצינו להבליט, מפני שכהה נראית עזה ולא בצהריים, מפני שעזה נראית כהה. אנחנו רוצים שהפסק דין על הנגע יהיה מדויק, אז צריכים רמה מסוימת של אור השמש כדי לקבל תמונה מדויקת או אמיתית. בצהריים האור כל כך חזק, אז זה הופך מה ש שמה שעזה, מה ש באמת יכול להיות תמי כהה, ולכן אנחנו נתאר אדם שבאמת תמי. וגם ראינו מקודם ההפך, ביום המעונן מה שאינו תמי הוא ייראה עזה, יהיה כתמי, אז אנחנו מתאמין אדם שלא כדין. כל זה מה שרבי מאיר לומד מהפסוק ושבתו אתם בכל עת. זה בא לרבות יום המעונן, שזה קשר לדון בו, ואינו קשר בנגעים, כמו שקראנו עכשיו. ורבי מאיר היי ביום הנחילו את בניו מי עביד לי, גם זה ראינו למעלה, שואר, יש לנו כוכבית בצל הגמר, וגם הוא שואר רביעי ברחבות, ביום הנחילו את בניו, שמשם הרבנן למדו שתחילת הדין הוא דווקא בשעות היום. זה לרבנן, אבל מה רבי מאיר לומד מזה? כי לפי רבי מאיר הוא למד עניין יום מההקש בין ריבים לנגעים, הוא לא השתמש בפסוק ביום, ביום הנחילו את בניו ללמוד הצורך ליום למשפט. אז מה רבי מאיר כן לומד מי ביום הנחילו את בניו? ההוא מבא אלי לחידתני רבה בר חנינה כמאי דרב נחמן. רבי מאיר משתמש בפסוק הזה ביום הנחילו את בניו לדינים הבאים. והיה ביום הנחילו את בניו, מה זה אומר? ביום אתה מפיל נחלות, ואתה מפיל נחלות בלילה. מה זה נחלות? זה עניין ירושה. אמר לה הבעיה אל המעטה, אם נבין את הפסוקים והברייתא כמו שהוא כתוב כאן, יוצא כזה דבר, מה דשחר בימה, מה מי שמת בשעות היום יאותון לבני, אז הבנים שלו יכולים לרשת אותו, ומה דשחר בלילה לא יאותון לבני, ומי שמת בלילה מה אין ירושה שמגיע לבניו. דילמה ממשיך הבעיה, וגם סימנו את הגמרא בהתאם שכל השורות הבאות הם דבריו של הבעיה. אז הבעיה ממשיך לומר, מאחר שמה שאמרנו עכשיו זה אבסורד, דילמה דין נחלות כאמרת, זה שהבאת ברייתא והיה ביום הנחילו את בניו ומשהו, ביום אתה כן בלילה לא, על מה מדובר? דין נחלות כאמרת, וזה יפורש בהמשך בשורות הבאות מה הכוונה דין נחלות. דתניא, אנחנו מצטטים פה פסוק בתוך ברייתא קצרה, הפסוק הזה בפרשת נחלות, ואנחנו הוספנו בצד כדי לתת קצת רקע במדבר פרק חף זין פסוק יוד א', כתבנו בשוליים, ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשירו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט כאשר ציווה השם את משה. אז ראיתם מתחילת הפסוק הזה שאנחנו מדברים על סדר נחלות, אם אין אחים לאביו וכו' וכו', וסיום הפסוק שגם סיום פרשת נחלות כתוב מה שאנחנו קוראים עכשיו דתניא, והייתה לבני ישראל חוקת משפט, הוראה כל הפרשה כולה להיות דין. מה זה הוראה? נסתיימה, כאילו סיום פרשת נחלות, בסיום מופיע הפסוק הזה, וכדי מה? ללמד שכל הפרשה כולה, כל הפרשה של נחלות להיות דין, אז ירושה קשור לדין. שוב פעם, זה עדיין מרופא, מה הכוונה? כי דרב יהודה מרב, אנחנו נראה מה הכוונה עכשיו. אמר רב יהודה מרב, שלושה שנכנסו לבקר את החולה, אדם שחולה לקראת מותו, רצו, ואותו אדם חולה אומר, מביע את רצונותיו לגבי נכסיו. אז יש כאן שלושה אנשים שנכנסו, רצו כותבין, רצו עושים דין. שניים, אם שניים נכנסו לבקר, כותבין ואין עושים דין. נסתכל יחד לרשי, ברשי להיות דין, שורה ראשונה מתחת לגמרא ברחבות, דמשמע הפלת נחלות דין קצוב הוא בשעת המיטה, הכל כמו שאמר המת, ואין הדבר צריך דיינין, אלא כל אחד מיורשיו יחזיקוהו שומעי הצוואה בשלו. רש"י ממשיך, רצו כותבין בלשון עדות, והיורשים יבואו לבית דין. אני רק רוצה להדגיש, פה כתוב יבואו לבית דין, שורה קודמת ואין הדבר צריך דיינים. אוקיי, אנחנו, זה יובהר עוד שנייה. אז אם יש שלושה שנכנסו לבקר את החולה, אז יש אופציה כזאת שכותבים בלשון עדות, ואז היורשים יבואו לבית דין, ובית דין יעשו כפי הצבא. רצו עושים דין, רש"י ממשיך, השומעים רשאים ושליטים להיות מחזיקים כל אחד בשלו, הכל כמו ששמעו. נחזור לגמרא. שוב פעם, אם שלושה נכנסו לבקר את החולה, אז שתי אופציות קיימות, רצו כותבים, רצו עושים דין, אבל על המקום הכל נקבע. שניים, אם שניים נכנסו לבקר את החולה, כותבים ואין עושים דין, אי אפשר לחתוך את הדברים מיד בלי דיין, בלי הופעה בפני דין, לכן הם סך הכל הם שניים, הם כותבים בלשון עדות, וכפי שאמרנו מקודם, היורשים יגיעו לבית דין. אבל רק נחזור מה שאמרנו, אבל אם שלושה נכנסו לבקר את החולה, הם יכולים לפסוק ולחתוך את הדברים באופן מיידי. נמשיך בגמרא. ויאמר רב חיסדא, לא שנו אלא ביום. מה שאמרנו, שלושה עושים דין, זה רק אם הם נכנסו לבקר את החולה בשעות היום. אבל בלילה, אם שלושה נכנסו לבקר את החולה ושומעים את דבריו בשעות הלילה, כותבים ואין עושים דין, משום דהבלו עדים. אין משפט בשעות לילה. אז מה שלושה אלו? הם סך הכל עדים, משום דהבלו עדים, ואין עד נעשה דיין. אז כל מה שאמרנו עד הנקודה הזאת עם דבריו של אביי, שבא להסביר מה שהוא שמע, מקור שהיה אחרת תמוע, שקראנו מקור של רבא הביא בנוכחות רב נחמן, שכתוב שם, והיה ביום הנחילות בלב, ביום אתה מפיל נחלות, ויהיה אתה מפיל נחלות בלילה. מה הכוונה? זה לא יכול להיות מי שמת ביום יש נחלה, יש ירושה, ומי שמת בלילה לא. אלא מה הכוונה ביום ולא בלילה? הדבר הזה, שביום עושים דין, בלילה אין עושים דין. סך הכל אפשר לרשום דבריו של אותו חולה, ואחר כך בשעות היום במחרת יביאו את זה לפני דיינים כדי לפסוק את הדין, אבל אין פסיקה מיידי. כל זה היה הצעת הבאי, למה יכול להיות הפירוש של אותו ברייתא הסתומה. אמר לי, אז הוא ענה, אין הכי קמין, מה שאתה אמרת זה נכון, לזה התכוונתי. דיני נפשות דנים ביום וגומרים ביום. מנה אני מילי, אמר רב סימי בר חייא, מאיפה יודעים את זה? אמר קרא מהפסוק, זה פסוק במדבר פרק חפי פסוק ד', רק נציין את שיש הפסוק, כתבנו אותו בשוליים אצלנו בגמרות המסומנות, נקרא את הפסוק ביחד. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם לשם נגד השמש, וישוב חרונף השם מישראל. הפסוק הזה מובא או מלמד על התליה, תליה של אלו שהיו מעורבים במעשה בנות מואב, שזה בעצם בעיה של בעל פעור, שנצמידו לבעל פעור, זה עבודה זרה. וכתוב שמה והוקע אותם לשם נגד השמש. אז הנגד השמש מלמד על יום, וכמובן תתניה זה קשור לגמר דין. אחרי שומעים את הגמר דין מיד הולכים יוצאים להורג, אחרת זה נקרא עינוי הדין. אז מה רואים? שגם הגמר דין הוא בשעות היום. אמר רב חיסדא, מניין להוקעו שהיא תליה? ראוי לציין שתליה זה לא מה שאנשים מציירים במוחם שהורגים אדם על ידי איזו חבל תלוי באוויר. תניעה זה שייך לאלו שהומתו במיטת בידין על ידי סקילה, לוקחים את הנהרג על ידי בידין הנאשם שכעת מת, ותולים את גופו על עמוד עץ קרוב לשקיעת החמה, ואז מורידים אותו באופן מיידי. אז זה התליה של החומש שלנו. אז מתי זה היה, מתי עושים את זה? זה צריך להיות נגד השמש. וכאן כמו שואלת, מניין שהמילה הוקעה קשור לתליה? תכתיב פסוק אחר לגמרי מספר שמואל בקשר לצאצאיו של שאול, שדוד המלך, בוא נגיד, נאלץ לתלות אותם, וכתוב וקנאום, אותו מילה, וקנאום לשם בגבעת שאול בחיר השם. להמשיך בדף למד ה', וכתיב באותו הקשר, כתוב בהמשך הפסוקים, ותיקח רצפה בת איה את השק ותתהו לה אל עצור מתחילת קציר. ורשי למעלה אומר, ותיקח רצפה את בת איה וכולי, על מה מגולין היו, מה שהיא עשתה שם, היא כיסתה את הגופות, מגולין היו לפי שתלויין על העצים. רשי ממשיך לטפל בשאלה, שם הגופות היו תלויים למשך זמן רב, אבל זה נגד מה שאמרנו מקודם, שהתליה היא מעלים והלאה והורדה באופן מיידי. אין ברשי להסבר הדברים, אבל מה שחשוב לנו מזה שהיא לקחה את השק וכיסתה את הגופות, סימן שהם היו מגולים. ואיך, מה זה, מה קרה? שהגופות היו תלויים על העצים. כתיב, הפסוק הזה חוזר לבנות מואב. אנחנו קראנו את הפסוק הזה מקודם במדבר פרק חפי פסוק ד', כתוב שמה ויומר השם אל משה, קח את כל ראשי העם, ובהמשך הפסוק כתוב והוקע אותם לשם ותלות אותם. אם כמובן שוב פעם, רק שלא יהיה טעות, אחרי שהיה דין עבוד הזרה שם והאשימים נידונים בסקילה, אז תולים אותם. אבל לא מובן פה, כי כתוב השם אמר אל משה קח את כל ראשי העם. אם העם חטו, ראשי מה חטו? מה הם אשמים? הם לא חטו, הראשי העם. אמר רב יהודה מר רב, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, חלק להם בתי דינים. אז יש בפסוק שקראנו ויאמר השם אל משה קח את כל ראשי העם, זה מכוון לצורך להעמיד בתי דין, מספר רב של בתי דין. והמשך הפסוק, והוקע אותם, זה לא הולך על ראשי העם, זה על אותם, זה הם העבריינים. רש"י, שורה ראשונה בקצרות, חלק להם בתי דינים, והכי כמר, קח כל ראשי העם והולך אותם לבתי דינים הרבה וידונו את עוברי העבירה. והוקע אותם, למי? את המחויבים, מפני שצמדו לבעל פעור. זה אגב מופיע בפסוק הקודם, פסוק ג', שם כתוב ויצמד ישראל לבעל פעור, ועובד עבודת כוכבים בסקילה וכל הסקילים נתלין. אמרנו את זה מקודם. כאן הגמרא שואלת, מה הצורך לריבוי בתי דין באותו מעמד? אילמה משום שאין דנים שניים ביום אחד. זה הלכה שבעניין דיני נפשות לא דנים שניים ביום אחד, ואמר חיסדא לא שנו אלא בשתי מיטות, שלא יהיה אחד נידון על עבירה שחייב שריפה ואחד נידון בעבירה שחייב עונש סקילה ביום אחד. אבל במיטה אחת, בוא נוסיף כאן מיטה אחת ועבירה אחת, וזה מה שהיה שם, כולם עבדו עבוד הזרה, דנים, אפשר לדון כמה אנשים ביום אחד בבית דין אחד. אז מה הצורך לריבוי בתי דין? אלא כדי שישוב חלון אף מישראל. הרווח מכך שהיו הרבה בתי דינים, זה היה מעמד, אירוע שהקדוש ברוך הוא כעס, כתוב חלון אף. אז כדי לפייס את הקדוש ברוך הוא, בזה שהשם רואה שההנהגה עסוקה בהקמת ריבוי בתי דין לטפל בעבירה החמורה הזאת, אז הוא קדוש ברוך הוא רואה שכולם עסוקים בדבר זה, בזה היה כוח לפייס את הקדוש ברוך הוא. עד כאן שיעורנו להיום.